פועל, ואנחנו בספר בראשית. מה? פרק כ"ח, פסוק י"ח. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותה, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. כל אלה הם פעולות שנעשות כדי לקדש מקום. כן, כל פעם שרוצים לקדש שמים שמן. מדוע השמן? כי השמן צף על גבי המים, וזה בא לבטא מה שמעל הטבע. זה הכוונה. כלומר, השמן הוא תמיד מעל. גם הוא נותן אור, והאור הוא גם כן הגבול של הטבע. כן, כדי לקדש את המקום של האבן. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידע יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמר. מה? קראו למקום הזה לוז לפני כן. נכון. שתדע איפה זה. מה? זה הכל, אני לא חושב שזה הכל. השאלה מה זה לוז? מה פירוש המילה לוז? מה? מה זה לוז? זה משהו שהוא העיקר, היסוד, העצמיות, נכון? כלומר, כשאתה קורא למקום בית אל, זה לא סתם. אתה מגלה את הלוז שהיה שם. זה הכוון. כן? כלומר, לוז הנצח. אז זה אותו חלק של האדם שלא קלה. נכון? אז זה יסוד הנצח שנמצא שם. כן? למה הוא שינה את המקום? כי זה סגולה, הלוז. ועכשיו צריך בחירה. להפוך את זה לבית אלוהים. הרי יעקב אבינו למד את איגרת תקנה, והוא ראה שמה שקדושת ישראל בנויה משני יסודות, אב סגולה והבחירה. לכן יש לוז, יש בית אל. העבודה של יעקב, כן, העבודה של יעקב היא הבחירה. כי כבר הלוז כבר מסודר. עכשיו מה נשאר לו? להוסיף את הבחירה. לוח זמנים. כן, לוז זה לוח זמנים. אבל זה לא אותו דבר, זה בצבא. כלומר, זה ראשי תיבות, אבל זה לא, לא, זאת לא המשמעות בתקופת התנ"ך. כן.
כל כך חושב ששופכים שמן על האבן, זה לא שום
בסדר,
כי הוא כל כך אמור להיות, אנחנו
מעבירים את הלאה, זה לא שום... מה הבעיה שלך עם זה? איך קידשו את כלי המשכן? איך קידשו את כלי המשכן? איך מקדישים שושלת של מלוכה? איך מקדישים כהן גדול? הכל בשמן. בכל תרבות יש מנהגים שמבטאים איזה שהן כוונות. אז בתרבות הקדומה, יציקת שמן על חפץ, זה היה ביטוי להקדשתו. זה לא התחיל מיעקב, זה מן הסתם בא מהתרבות הכללית של זמנו. ברור? לא, הסברתי שהשמן זה דבר שצף. הסברתי את זה בתחילת השיעור. השמן תמיד צף, גם אז. כן. לא יודע, לא כתוב. לא כתוב, אתה שואל אותי שאלה שאני לא יודע את התשובה עליה. אתה שואל אותי איזה שמן זה, ואני אומר לך, אני לא יודע. שמן המשחה זה שמן אחר. שמן המשחה כתוב מפורש בפרשת כתיסה, שהוא עשוי 500 קינמון בסן, 500 קידה, והין שמן זית. אני לא מבין, זה... אתם לא יודעים לקרוא, זה פסוקים פשוטים בפרשת כסיסו. עכשיו, וידע יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים... אתה שאלת ואתה אפילו קיבלת תשובה, אני לא מבין את הבעיה. שאלת למה, וקיבלת תשובה למה. כי השמן צף.
זה לא מספיק. אז המים הם חיים.
המים זה המהות של כל דבר. כן, מים זה ערבים של איזה מילה? מה? כלומר, על כל דבר אתה יכול לשאול מה, אם כן כל דבר הוא מה. וכל הדברים הם מה-ים. ברור? לכן רוח אלוהים מרחפת על פני המים, כלומר בתוכיות, פני במובן של פנים, בתוכיות הכל נמצאת רוח אלוהים. רוח במובן של רצון. נו, אז מה הבעיה? אז צריך פשוט לפרש. זאת אומרת, לא. מה? לא, זה ברור שאם אתה שואל על שורשי מנהגי קודש, אז אתה חייב לחזור אל ראשית ההוויה. כלומר, יש קשר בענייני המקדש לבין מעשה בראשית. כן, אפילו המבנה של המשכן והמבנה של העולם, מבחינת עשרה מאמרות וכו', כל זה, זה קשור. בסדר? אבל אנחנו לא עסוקים בזה כעת. אנחנו לוקחים את זה כנתון שנגיד עבודת הזביחה, הקורבן, כל הדברים האלה ידועים בימי האבות, והם מהווים חלקים של התרבות המקובלת באותם הימים. אם תרצה, אפשר לעשות שיעור בפני עצמו על הנושא, אבל אתה מבין שזה קוטע את הרצף הסיפורי שאנחנו, שהוא עיקר ענייננו בשיעור זה. יופי, גם אני. טוב, עכשיו. וידר, פסוק כף, וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. עכשיו, הפסוקים האלה מתארים את חוזה הגלות. כן, דיברנו על זה, שיעקב חולם את החלום הזה בדרכו אל הגלות. ואז מתחדשים הרבה דברים בעקבות המעמד החדש הזה. מתחדש החלום, מתחדשת תפילת ערבית. כן, כלומר, עבודה דרך היעדר, דרך הלילה. וגם אנחנו לומדים עכשיו את חוזה הגלות, שהוא איזה מין חוזה של שמירה בתוך מצב פרדוקסלי. זאת אומרת, המצב הנורמלי של הגלות זה הכליה. כלומר, אומה שגולה, בסופו של דבר נעלמת. וכאן יש איזה מין הבטחה של השגחה פרטית בתוך הגלות המונעת את הכליה. עד כאן זה מובן?
באופן זמני.
זה באופן זמני. ושבתי בשלום אל בית אבי. זאת אומרת, המטרה היא לחזור. כן? כמו שגם נאמר לו בחלום. כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. זאת אומרת, זה החוזה. אבל, והשיבותיך אל האדמה הזאת. מה, מה, למה אין לגיון? הסבר. אתה שואל איך יכול להיות שלפי הטבע הגלות מחלה? למה לא? אם אין, כלומר, אם תשים את העניין האלוהי בצד, נשאר לך הטבע. ולפי הטבע, צריכה הגלות לחלות, כמו שהיא עשתה לכל אומה שגלתה. אין לך בהיסטוריה אומה שגלתה ולא קלתה. חוץ מהצוענים. הטבע. אני לא מבין, סליחה.
אתה אפשר להגיע לעניין האלוהי, לא רק דרך
העניין
ההיסטורי.
לא.
למה לא?
לא. אתה אומר, אני חוזר. אלוהים מתגלה בטבע, אבל העניין האלוהי הוא לא בטבע. משהו אחר. זה השמן. כן? שזה משהו שהוא מעל הטבע. כן, אבל אצל אומות העולם, אצל אומות העולם זה לא העניין האלוהי. זה דעת אלוהים, זה משהו אחר לגמרי. מה שאנחנו מכנים בשם העניין האלוהי, זאת המגמה האלוהית בתוך הטבע. לא סרה, בתוך ההיסטוריה. וההיסטוריה, הנוסחה שלה היא נוסחה מוסרית, בעוד שהטבע הוא לא מוסרי. מובן? זה משהו אחר לגמרי, לכאורה. השאלה היא, האם לא יכול להיות, לא יכול להיות איזשהו פיוס בין שתי המגמות. נכון? כלומר, אתה פה שואל שאלה רצינית מאוד. האם לעולמי עד תישאר ההפרדה, הקריטות הזאת, בין העבודה המוסרית, המתגלה דרך ההיסטוריה האנושית, לבין הטבע? האם זה יכול להיות שלעולמי עד זה ייפרד? מובנת השאלה? אסף שואל שאלה כואבת. לא, הוא שואל שאלה כואבת באמת. אני חוזר על שאלתו. הוא אומר, אנחנו הרי מבחינים בעולם בשתי מגמות של גילוי השם. האחת, דרך הטבע. ואפשר לומר שרגישים אליה במיוחד אומות העולם, והאחת שאנחנו מכנים אותה העניין האלוהי, שמתגלה דרך ההיסטוריה, וכשאומרים היסטוריה הכוונה בני אדם, וכשאומרים בני אדם הכוונה מוסר, ובמיוחד עם ישראל. מובן? זה עד כדי כך שונה שתי המגמות האלה, שהשם של הקדוש ברוך הוא בשניהם שונה. כשמדובר על הטבע, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהים, כשמדובר על ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא נקרא בשם השם, הוויה. מובן? האם ההפרדה הזאת היא נצחית? האם לא ייתכן איזשהו פיוס ביניהם? עד כאן מובן? אבל מצד שני, הם שניהם ביטוי של אותו אלוה. כן? אמונת הייחוד היא המפעמת בשאלתו של אסף. מאיך אתם מסכימים לדואליות הזאת לעולמיעד? היה יהודי אחד ששאל את השאלה הזאת, קראו לו פרנץ רוזנצוויג, שמעת עליו פעם? הוא כתב ספר בשם כוכב הגאולה. מה זה כוכב הגאולה? כוכב הגאולה זה מגן דוד. הוא צייר את זה בתור שני משולשים, מונחים אחד על גבי השני. המשולש האחד, אשר קודקודו כלפי מעלה, שפיצו אילי, הוא בעצם למעלה השם, מימין ולמטה העולם, משמאל למטה האדם. עד כאן ברור? כן? אתם יכולים לתאר לעצמכם את ה... זה לא מסובך מדי, נכון? משולש. משולש שווה צלעות, למעלה תשימו את, את הקדוש ברוך הוא, מימין ומשמאל העולם והאדם. עד כאן ברור? כן. עכשיו, מה? רגע. יש משולש נוסף, אשר שפיצו כלפי מטה. מצד ימין בריאה, מצד שמאל התגלות, ולמלמטה גאולה. כשמרכיבים את שני המשולשים זה על גב זה, יוצא לנו כך, שהמעשה של הבריאה זה הקשר בין אלוהים לבין העולם, ההתגלות זה הקשר בין אלוהים לבין האדם, והגאולה זה הקשר בין העולם לאדם. מובן? הציור ברור? אורן, הבנת או לא? מה, זה לא ברור? האם אני יכול לצייר את זה על הלוח? זה ידרוש איזשהו מאמץ מצד משדרי האינטרנט, אבל אין ברירה. ומשולש. האם המשולש הזה? ברור. כן. השם הוא מקור העולם, הוא מקור האדם. אלא שבין העולם לבין האדם יש ההפרדה הזאת שאתה דיברת עליה. עד כאן זה ברור? בואו נעשה משולש שני. כלומר, הקשר בין השם לבין העולם זה הבריאה. השם בורא. זה ברור לך עוד. יכולת לעשות מאמץ לצייר לעצמך את זה בראש. לא צריך שאת ככה עד שהרב יצייר על הלוח. עכשיו, הקשר בין השם לבין האדם זה התגלות. בסדר? השם מדבר עם האדם, בהר סיני למשל. והגאולה היא ההתפייסות בין העולם לבין האדם. פרשטייסט? מה? איך? מה הקשר בין השם לבין העולם? זה מה הקשר? יפה. מה הוא עוד עושה? מנהיג אותו. מה זאת אומרת מנהיג אותו? אם אתה מדבר על עולם הטבע, זה בעצם מעשה הבריאה. נכון? מה? לא הבנתי. זה שלא רואים זה סיפור אחר, אבל מה האמת? נו, זהו. עכשיו, אם כן, זה כוכב הגאולה, אליבד ופרנץ רוזנצוויג. עכשיו, השאלה היא, האם יש... בריאה לבין התגלות? זה אותו דבר. זה אותו דבר. רק שזה אותו מעשה בין כלפי העולם או כלפי האדם. אכן כן. לכן 10 מאמרות הם 10 הדיברות. כי הוא זה שניסח את זה. עכשיו, השאלה היא, האם יש משהו כזה, האם יש איזושהי דאגה בתוך הטקסט שלפנינו לאיחוד הזה? כן? כלומר, אתה בהחלט הרגשת נכון שהטקסט הזה מתאר איזה מין היסטוריה שבה עם ישראל יחיה מתוך ניקור אל עולם הטבע. והדבר הזה הוא מודגש במיוחד בזמן שאנחנו אצל אומות העולם. בזמן שאנחנו אצל אומות העולם, אנחנו מרגישים שהטבע הוא העולם של הגויים. אנחנו חיים בממד אחר לגמרי. בזמן שהגויים הולכים וכובשים את המרחב ומטביעים את חותמם על כדור הארץ על ידי בניית ארמונות ואנדרטאות, היהודים חיים בתוך הגטו המנטלי שלהם, לאו דווקא הפיזי, ובתוך הגטו המנטלי הזה הם פוגשים את האלוהות דרך הזמן, לא דרך המקום. כלומר, דרך השבתות והמועדים, וכל אורך השנה, עבודת התפילה, שחרית, מנחה וערבית. כלומר, אפשר לומר שהיהודים נמצאים בתוך קטגוריה אחרת של מציאות, והיא הזמן. היה יהודי אחד שכתב על זה ספר, בשם בוני הזמן. שמו היה אברהם יהושע השל, פילוסוף יהודי באמריקה לפני 100 שנה, שבו הוא הסביר שהמעלה של עם ישראל זה קדושת הזמן. ולכן הייתה לו בעיה, מה עם המקדש? מה עם ארץ ישראל? אז הוא הסביר שכל זה בדיעבד. זה בגלל החטא. אז זה התפשרות עם הנטייה האלילית.
כל הארץ
בדיעבד? משהו כזה, קדושת הארץ. כן, אבל זה קשור לזה, כי בית המקדש זה המרכז של כל זה. כלומר, בית המקדש, אפשר לומר, זה בגלל שהיה חטא העגל. אז התברר שהאדם עדיין נמצא בשפלות, אז הוא זקוק לאיזה מין ביטוי מוחשי, אז מה אפשר לעשות? נתנו לו את המקדש. מה? מי אומר את זה? הרמב״ם אומר את זה?
כן, בגורם זוכים. יש לאדם איזה
נטייה תמיד לנגיד,
ואם זה
היה
יוצא במקדש,
בצורה התאומה
שלו,
דבר על עבודת הקורבנות שם. הוא דבר על קדושת המקום. משהו אחר לגמרי. לא, 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 לא. בכלל לא. אפשר לי גם להוכיח את זה מהרמב״ם מכמה מקומות, בהלכות בית הבחירה למשל. כן. קדושת המקום, כן, נכון, דיברנו על זה. עכשיו, הבעיה היא, אז מה זה היציאה מהגלות? כן? ברור שאברהם יש אל תורם, כן? אבל מה זה היציאה מהגלות? לפי זה המעבר מן הזמן אל המקום. כלומר, איך אומרים, זה החזרה של עם ישראל אל משפחת העמים. כן? איזה מין, אז כאן אמור להיות איזשהו חיבור בין הקודש לבין הטבע. האם יעקב אבינו, בשעה שהוא יוצא אל הגלות, מודע לדבר הזה? זה הקודש שמעל הטבע, והטבע יש בו קודש גנות, שהוא עליון יותר מהקודש שמעל הטבע, רק שהוא מסותר הרבה. כן, כך אומר הרב קוק, לא? שהקודש שבטבע הוא עליון מהקודש שבקודש, נכון? רק שהוא נסתר הרבה. כן, הוא מסותר מאחורי קליפה גדולה של רע. יש אכזריות בטבע. מה?
מה זה הקודש
שבקודש?
זה
לימוד תורה. זה קודש שבקודש. אתה לומד תורה. מה אתה צריך בשביל זה? סטנדר. ומזגן, פחות או יותר, מה שאתה רואה. באופן מתלווה גם ספר זה עוזר, בחברותה. זה פחות או מה שצריך בשביל הקודש. עכשיו, יש קדושה שבטבע, שטובעת את הנורמליות, צביעת הנורמליות. למשל, הספורט. כן, ההתלהבות שיש לבני אדם מהספורט. מאיפה זה בא? יש משהו גנוז שם, שרוצה להתבטא, נכון?
למה הרמב"ם אמר שבזמן יש יותר כאילו יכול כאן קודש מגלה מאשר במקום?
כי המקום יש לו יותר אחיזה בטבע.
אבל הזמן מחלה את הכל.
אבל הזמן יש בו ממד של נצח גם כן. זה המשמעות של המילה דור. דור קשור נע למילה דרור. ובכן, האם יעקב אבינו, בשעה שהוא יוצא לגלות, מודע לבעיה שעלתה פה בכיתה? התשובה היא שכן. תסתכלו עוד פעם מה שהוא אומר. בפסוק כף א', ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי אלוהים. מה הוא אומר כאן? זה יותר מסינתזה. כן, זה קצת שבלוני להגיד סינתזה. הוא אומר פה משהו אחר. מה? כן, כשאני אחזור לארץ ישראל, יקרה פה משהו מעניין. יהיה פה איזשהו ייחוד, אבל מה מהות הייחוד? וכאן אני רוצה לענות בעצמי. כן? אני עוד לא מצאתי את הדרך איך להעביר את זה, שכשאני שואל שאלה, אם זו שאלה שאני שואל אתכם, או זאת שאלה רטורית, כדי שאני אוכל להמשיך לדבר. מה? כן, צריך למצוא איזושהי דרך. אולי בעזרת השם זה נגיע בסוף למשהו. כן. והיה השם לאלוהים, מסביר הרב קוק באורות הקודש, שהשם הרי מתגלה מעל הטבע, אלוהים בטבע. יבוא זמן שבו מה שהיום אני מחשיב כמעל הטבע, יהיה בעצמו כטבע עבור. ואז יוצא שיהיו במקום ניסים, יהיו ניסי ניסים. כי אפילו השם יהיה לי רק אלוהים. אז יהיה למעלה מהשם. כן. אם אלוהים מבטא את ההנהגה דרך הטבע, והשם ההנהגה שמעל הטבע. אבל יבוא זמן שבו יתרגל כל כך למציאות של השם, כך שהניסיות הזאת, שנחשבת כחריגה בעולמנו, תהפוך להיות הנורמה. יוצא שמה יהיה נס אז? במקום שיהיה נס, יהיה ניסי ניסים. משהו שלעומת הנס הוא גם נס. או? כן. כאן מדבר כשהוא ישוב. שמה? אז מה יהיה? כן, אבל לא ככה מפרש הרב קוק. אז זה סימן שזה לא נכון מה שאמר.
זה הפשט. היה השם לאלוהים, כלומר השם הופך למשהו לכאורה, למשהו יותר
מוסתר. כן, אבל לא ככה מסביר הרב קוק. אז זה הוכחה שאתה לא צודק.
אבל בסדר של הפסוק באמת. הסדר של הפסוק, כמו שהוא אומר,
היה צריך להיות... בשביל זה, כדי להביא מה הפסוק אומר...
כן, זה
נקרא
לצמיד, אבל זה עדיין לא ענית על השאלה. לכאורה, לפי השיטה שלך, זה צריך להיות, והיה אלוקים בלי להשם. ככה היה צריך להיות.
לא.
ואז אני מבין שממצב נמוך יותר, עולים למצב גבוה יותר. פה לכאורה, ממצב גבוה, יורדים למצב גבוה.
לא, זה רוצה להגיד שהגבוה יהפוך להיות מורגל. זה הכוונה. הופך להיות מורגל. עד כדי כך שאני רואה את זה כמציאות טבעית. זה הכוונה.
זה כאילו מימד נוסף.
כן, נכון. יוצר מימד נוסף. כן. נקרא אהיה אשר אהיה. טוב. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה לי בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר העשרנו לך.
מה הקשר לעשר עשרנו לך עכשיו?
הוא מתחייב, יש לו איזו התחייבות לתת מעשר.
אבל אפשר שתבעיה,
נכון, משהו כזה. זה כל הקושי של המעשר בכלל, איך ייתכן בכלל מעשר, כן.
לא עמדנו בו בסטנדרט הזה.
למה?
אנחנו כבר אחרי ההיסטוריה, שכבר קרה הרבה דברים. לא היה שהייתה התגלות, היה מאוד חזקה, ועכשיו...
שהייתה התגלות
רבתי, ועכשיו
יש עד
רבה עוד יותר
התגלות. אתה אומר שלא הגענו לזה? אני מנסה לראות מה שקורה. זה קורה היום, מה שקורה. כן, ודאי. קוראים לנו ניסים בכל יום, ואומרים זה טבע. כל הזמן קוראים ניסים, ואתה אומר זה טבע.
מה עכשיו? מה?
כן, אם לא, אם יהיה אלוהים עמדי זה בזמן הגלות, נכון? לא, בזמן הגלות מי שיעזור לי זה אלוהים, לא השם. כתוב פורש, אם יהיה אלוהים עמדי, וכשאני אחזור יהיה השם לי לאלוהים, במקום שעד עכשיו היה אלוהים לי לאלוהים, עכשיו יהיה השם לי לאלוהים. זה גילוי עליון יותר. מובן? כן.
אם זה אומר שהבאתי שאלוקים זה יותר עניין של דין, והשם זה גם של רחמים.
לא אמרנו את זה. שמעת את זה במקום אחר, אבל פה לא אמרנו את זה.
שאנחנו בארץ, אז יש הנהגה אחרת כלפינו.
יש מה? יש? לא שומע.
יש הנהגה אחרת כלפינו.
בוודאי, הנהגה בארץ ישראל היא שונה מאשר הנהגה בחוץ לארץ, ברור. ברור. בירושלים מרחה, ברחמים פשוט.
אנחנו
רואים שיתו
שהחילוקים בארץ. זה משהו יותר...
למה שיתו שהחילוקים בארץ? לא, בחוץ לארץ יש לי אלוהים, בארץ ישראל השם לי לאלוהים. כן, הנהגה ניסית בארץ ישראל, הנה השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כן, תסתכל, תראה הלאה. אין בעל הנס מכיר בניסו, זה נכון. מה? יש ספר שיצא לאחרונה נקרא על הניסים, ראית את זה? כן? זה עלה 10 שקלים, כנראה סיבסדו את זה. מאוד מעניין מה שכתוב שם. טוב, פרק כ"ט שר? פרק כ"ט. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בנקדת. כלומר, פה זאת היציאה בפועל אל הגלות סוף סוף. בסדר? אנחנו רוצים לדעת מה זה. ויער, והנה באר בשדה. תגידו לי, בשביל מה יש בארות? בשביל מים. למה צריך מים? בשביל לחיות. אז כשאומרים באר, למה הכוונה? מקורות החיים. נכון? מה? לא שומע.
תורה, גם יכול להיות.
תורה, כן, גם תורה, זה מחיה אותנו וכו'. מקורות החיים באופן כללי נקראים באר. לא, זה לא ביטוי רגיל. כן, נכון. רשי, יש רשי על זה. כן. וישא יעקב רגליו. והנה באר בשדה, והנה שם 3 עדרי צאן רובצים עליה. מה? הבאר, כן. זאת אומרת, 3 עדרי צאן. לעדר יש תמיד רועה, נכון? כלומר, מה שעם ישראל מבחין, כשהוא יוצא לגלות, הוא רואה שישנן קבוצות שונות. קבוצות אנושיות שונות עם המנהיגים שלהם, והם מבקשים את מקורות החיים, כי אין עדר בלי רועה. אנחנו עוד מעט נראה. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים. כלומר, פה מדובר לא סתם על באר, זאת באר שממנה כולם חיים. והאבן גדולה על פי הבאר. מה זה אומר? שמקורות החיים סתומים. זה בעולם. נכון, זה בחוץ לארץ. כלומר, בחוץ לארץ, כלומר, כשאנחנו יוצאים אל הגלות, אנחנו רואים את מצב האנושות. ואנחנו רואים שמצב האנושות בחירה, שמקורות החיים סתומים. אולי יש את זה בחוץ לארץ, זה סתום. ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן. עכשיו אנחנו מבינים מתי יפתחו מקורות החיים? כשתהיה אחדות. אז למה אין מקורות חיים? בגלל שאין אחדות. זאת אומרת, יש מלחמה בעולם. אבל אם כל בני האדם ישלבו את כוחותיהם, אז ייפתחו מקורות החיים. וישקו את הצאן. וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. זה באמת קצת מוזר. אם כבר נפתחו מקורות החיים, אז למה להחזיר את האבן על פי הבאר?
הם רוצים את זה רק לעצמם.
אז זה רק לעצמם. אז שישימו זה, שישימו... שישימו, זה ישימו מכסה רגיל, לא צריך אבן גדול.
כל אחד מפחד שאחד יגנוב.
יפה. זאת אומרת, אין אימון. הם רוצים שתהיה חלוקת מים, רק שכולם נמצאים. זאת אומרת, זאת אחדות עם חשדנות. איך אני יודע את זה? זה פשוט מאוד. זה סברה פשוטה. הם אינם רוצים שכולם, הם לא רוצים שאף אחד ישתה, רק כשכולם ביחד. מה אתה אומר? כן, אז כנראה שיש חלוקה של האנושות לשלושה. כלומר, יש שלוש תרבויות כנראה. כן? אנחנו מכירים אותן. בבל, פרס ויוון. הם שלושת מקורות התרבות בעולם. אבל לא מוכנים שמישהו יקרא את הספר תורה לבד. הנה, דוגמה, כן?
לא, אבל אי אפשר לעשות.
כן, אבל אני שואל למה צריך להחזיר את האבן? הרי נפטרו מקורות החיים. אז זה עכשיו כל אחד יבוא וישתה. לא. אנחנו נראה שזה מתחייב מהתגובה של יעקב למה שהוא רואה. אתה תראה. ויאמר להם יעקב. עכשיו, מה יש לעם ישראל לומר לאנושות? אחי. אז מה הוא אומר להם? שאנחנו אחים. זאת אומרת, הוא בא, המסר של עם ישראל לאנושות זה מסר של אחווה. זה סימן שזה מה שהיה חסר. זה הוכחה שזה מצדק.
מאיפה זה מה שהיה חסר?
כי הוא אומר להם את זה.
אולי הוא פתאום רואה כמה הם חברים, אז הוא אומר, גם אני רוצה את
חברים
שלכם. זה יכול
לדבור. לא. אתה תראה את זה מהתשובה שלהם אליו. בסדר? עכשיו, על סמך מה אני אומר שאנחנו אחים? כן, צריך איזשהו יסוד לזה. מה המקום שהבינו בנו? מה פתאום? כולנו מהשם, נכון? כולנו נבראנו מאותו אלוה. מאין אתם? כולנו נבראנו. יש מאין. זה הוא כבר יודע על עצמו. אבל מאין אתם? כלומר, מאחר ואתם נבראתם יש מאין, לכן אתם אחים. זה החידוש העצום שאומות העולם למדו מעם ישראל. שיש בריאה, יש מאין. וזה מה שמחייב את האחווה. אני עוד לא הגעתי להמשך הפסוק. בסדר? אז זה מובן מה שאנחנו אומרים כאן? טוב. עין זה מקור היש. לא, זה הרבה. מה שאמרתי עכשיו זה המון.
התשובה שלהם לכאורה,
אני עוד לא הסברתי את התשובה שלהם. אני עכשיו באמצע הפסוק. בסדר? עכשיו, העין זה מקור היש. זוכר את זה באופן מתמטי, למשל. אתה מכיר את המספר 0? כן. כמה הוא שווה? שווה הרבה מאוד. למה? כי אם... לא קשור. המספר 0 שווה המון. שווה אפילו אינסוף, הייתי אומר. מדוע? אם תיקח גודל כלשהו, נגיד לצורך העניין אנחנו ניקח גודל, נכנה אותו בשם A פלוס A, נכון? אנחנו נוסיף לו גודל נגדי מינוס A. כמה אנחנו מקבלים?
0.
עכשיו, כמה שווה A? כדי שזה יהיה נכון. כמה צריך A להיות שווה כדי שזה יהיה נכון? מה שרוצים. זה יכול להיות 1, זה יכול להיות 17 ו-45, זה יכול להיות שורש 2, זה יכול להיות מה שאני רוצה, נכון? כל גודל שהוא יתאים לנוסחה הזאת. זאת אומרת, אתה יכול לדבר באופן תיאורטי על גודל אינסופי. אני אפגש בגודל אינסופי הופכי לו, אני מקבל את העין. נכון? כן או לא? זאת אומרת שהעין הוא סך כל הגדלים שבעולם. ואני דיברתי רק על ציר אחד. אתה יכול לעשות את זה גם בציר השני. אתה יכול לעשות אין סוף צירים, אין סוף ממדים, ונקודת המפגש של כולם זה העין. זאת אומרת, לפי זה שהעין הוא מקור כל יש. זאת אומרת, כשאני מדבר על יש, זה הוצאה אל הפועל של ממד אחד שהגנוז בתוך העין. כן.
יש גם מוזר רק הפלוס?
למה? מה, אין מספרים שליליים? זה כמו, אתה יודע, בכיתה א', כשמלמדים חשבון, אומרים, 4 פחות 3 שווה 1. 3 פחות 4 אין תשובה. נכון? בכיתות יותר מתקדמות אומרים, זה שווה מינוס 1. זאת אומרת, הכל תלוי בגודל התפיסה.
מינוס 1 זה יש?
למה לא? יש גם אפילו...
זה מינוס אין מהות, זה דבר שקצת...
למינוס אין מהות?
כן.
איך אתה יודע? אתה לא חי בתוך המינוס. לכן אתה קורא למספרים טבעיים, רק למספרים החיוביים, מספרים טבעיים. אבל אין שום סיבה...
מספיק לי בתור סובייקט, אם אני לא חי שם,
זה מבחינתי
לא קיים.
מבחינתך. אני אמר שהוא לא קיים באופן מוחלט. כן.
לא, זה לא יש. מה זאת אומרת, הרב? מבחינתי זה לא יש אם זה לא קיים.
למה לא? המשמעות של המילה אחד שמה זה משמעות אחת לגמרי. זה לא אחד המספרי, אלא אחד במובן של כולל. הוא מאחל את הכל. הרי האריזל מכנה את האלוהות בשם האפס המוחלט. ככה הוא בעץ חיים, יש משפט כזה. האפס המוחלט. כי סך כל המציאות זה האפס. כן. מה אתה אומר?
האינסוף כולל גם את האפס, לא?
האינסוף? כולל את... כי פה מה שאמרתי המילה אפס, בעצם הכוונה אינסוף. בעצם האפס זה לא היעדר, זה לא ריקות, לפי זה. זה המילוי היותר עליון שיש. לכן, אומר יעקב, אחי, מאין אתם? מאחר וכולכם באים מאותו מקור, לכן אתם אחים. ומאחר ואתם אחים, אז אתם צריכים לא להחזיר את האבן על פי הבאר.
זה לא יכול להכיל את המשתנו,
הם יכולים לעבור פה. זה לא כלי שהוא מכיל אותם. למה לא?
זה
נראה כמו
בור
בלי
תחתית.
בור בלי תחתית זה מלא מאוד.
לא באמת מכיל אותם, הוא מוכיל פה.
זה עניין של ניסוח. כן.
אם
הולכים
לפי
העיקרון
המתמטי
הזה, דווקא כשיש אחדות, זה עשית מסך לאפס. שאלה יפה. אם הולכים לפי העיקרון המתמטי הזה, לכאורה כשתהיה אחדות, אז הכל ישוב אל האפס. זה מסוכן לפי זה אחדות. נכון? זאת שאלה שבעת... מה?
למה זה מסוכן?
כי זה מוות. בעצם... לא, פה השאלה היא רצינית מאוד. כלומר, לכאורה, הדבקות באלוהים... היא מסוכנת, ויש שהיא מחלה את הנברא, נכון? עכשיו, ישנן אופציות כאלה במחשבת בני אדם, המיסטיקה המזרחית, למשל, היא בהחלט מעוניינת בזה. היא מעוניינת למות. כן? אנחנו רואים כמה ביטויים כאלה, בבודיזם, בזן, איזה מין רצון להיאפס. ואיך אמר הכתוב? החיים והמוות נתתי לפניך. ואם אתה תלך על פי ההיגיון, אתה תבחר במוות. אבל אני מצווה עליך, ובחרת בחיים למען תחיה. כלומר, יש איזשהו אתגר, והתורה מדריכה איך לעשות את זה, להידבק בלי לחלוט. זה המושג של קדושים תהיו כי קדוש אני. זה בעצם כל העבודה של המצוות, זה מה שמקנה לאדם קדושה, ובמילים אחרות, היכולת להיפגש עם האלוהות, בלי לכלות. ואז נקרא פנים אל פנים. לא באמת, הפנים אל פנים. כלומר, כל המצבים האלה של דבקות עליונה באלוהות, בתנך, מתוארים כפנים אל פנים, ולא התמזגות, לא מוות. הדיאלוג, כלומר, זה האמונה באפשרות לחיות. משהו כזה, נכון. נכון, אבל זה שוכב. כן. אז אם נתקדם קצת, רגע. אז יעקב באים טענה, ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? מאחר ואתם, יש מאין, אתם אחים. ויאמרו, אתה מדבר, זה הפילוסופיה הדתית שלך, אתה המצאת את זה. האמת היא, אנחנו באים מחרון אפו של עולם. אנחנו באים מעולם שבו אין תקווה. כן? וימות תרח בחרן, אומר רשי, עד אברהם יש חרון אף בעולם. מה זה חרון אף? זה עולם ללא תכלית, שמסתובב מסביב לעצמו.
ומה להיאבק בזה?
מה?
ומה
תקווה.
אין תקווה, באמת. אז אין משמעות לכלום. בעצם אתה כמו עכבר ברשת. כן?
אז למה הם נאבקו?
למה הם נאבקו? על הקיום המיידי סך הכל. אבל נצח אין כאן. זה בעצם מה שאומרים, מחרן אנחנו. לכן זה ההוכחה שהם הבינו טוב מאוד את מה שהוא אמר בתחילת הפסוק. לא כמו שטענו פה שהם לא הבינו אותו. הם הבינו טוב מאוד, רק הם לא מסכימים איתו. כן, מה אתה אומר?
זה הסוג של אפיקורסות.
נכון, יפה. זה אפיקורסות. האפיקורסות צריך לזכור דבר אחד. זה ההתנהגות הטבעית של האדם. כלומר, אם אתה לוקח אדם ללא כל הכנה מוקדמת, ואתה זורק אותו לתוך חלל ההוויה, הוא יהיה אפיקורס. זה הכוזרי אומר את זה. רבי יהודה לוי בספר הכוזרי אומר את זה. שהנטייה הטבעית של האדם זה לא לדעת את מי שאמר והיה העולם. כן? אם אין לך ידיעה מוקדמת על ההתגלות, אתה לא יודע על זה. בניגוד למה שהדתיים אוהבים לומר, שמציאות השם זה דבר שהשכל מחייב. מה פתאום השכל מחייב? כן, מה אתה אומר? איך אברהם אבינו הכיר את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, לא? כתוב. נכון? זה לא שאברהם עסק בפילוסופיה, ואז הוא הגיע למסקנה שיש סיבה ראשונה, ואז יש לו אלוהים תוצרת אברהם, כמו שיש אלוה תוצרת אריסטו. אבל לפי המדרשים, אנחנו רואים שאברהם הגיע מעצמו לספק, נכון? איך אמר? אפשר בירה זו ולא מנהיג. אבל מה שהוא פתח בתוך ההכרה שלו זה חוסר סביות רצון מן המצב. הציץ עליו בעל הבירה. ככה כתוב במדרש, נכון? מה? פרשת לך לך כתוב ביום מר השם אל אברהם, לא? ככה זה מתחיל. מה זאת אומרת הכיר את בוראו? איך ילד בן שלוש יכול להכיר את בוראו? זאת אומרת שהוא מכיר את הייחודיות שלו. הרי כתוב שם, יש כמה שלבים של אברהם אבינו, כיצד הוא מכיר, נכון?
זה ספר אמונות, יש מדרש, ויש שם משהו, מביא, הרב אס, שאברהם חשב שהשמש,
נכון,
נו,
נו, אבל מה קרה בסוף? בסוף המחקר. לא, 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 זה כבר זיוף של המדרש, המדרש לא אומר את זה. לא, לא, זה לא מה שכתוב.
אז מה כתוב בסוף
שם? כתוב שם, שבסוף אברהם אמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. אפשר בירה זו ללא מנהיג. למה? אפשר בירה זו ולא מנהיג. ואפילו אם תגיד על דרך הרטוריקה, אבל הוא לא אמר את זה על דרך הקביעה. כי עכשיו המדרש אומר, משל לאדם שהיה מהלך בלילה של חושך ואפלה וראה בירה דולקת, אמר אפשר בירה זו ולא מנהיג. למה? כי הבירה דולקת. לא, אם היא דולקת סימן שהיא עולה באש. לכן כתוב שמה, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. מה זה ההצצה הזאת? נגלה. זאת אומרת, ההתגלות גילתה לו. זאת אומרת, למה המדרש צריך לומר, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר, כי בעל הבירה נפגע, שאמרו, אפשר בירה זו בלא מנהיג. זה הכוונה. זה לא פשט המדרש, אני מצטער. לא להביא את מדרשים, בבקשה.
זה מה שמדרש
מראה
בשביל
ההתגלות הראשונית. מה?
זה מה שמדרש.
כלומר, הוא צריך קודם כל להיכנס לספק, הוא צריך, יותר נכון, להיכנס למצב של חוסר סביות רצון מן המציאות, כך שהוא יוצר חלל ריק בתוך ההכרה שלו, כך שאם יש מקום להתגלות, אז זה יבוא אליו. כלומר, כאילו הוא יוצר חלל ריק שיכול לשאוב את ההתגלות אליו. מובן? אגב, הייתה בהיסטוריה תרבות מקבילה לתרבות שלנו, שגם היא עשתה את המאמץ הזה, ולא הייתה לה התגלות. מה? מי? לא, יוון. יוון. לא, לפני הפילוסופיה ביוון. היה מוסד ביוון, מוסד שהיה בהתחלה מוסד דתי אגב, התיאטרון. התיאטרון, זה המצאה יוונית. מה הולכים לעשות בתיאטרון? מה הולכים לעשות בתיאטרון? הולכים לראות. מה הולכים לראות? סיפור. הסיפור לא קורה באמת. זה שחקנים. הם עושים כאילו שהדבר מתרחש, כשהוא לא מתרחש, נכון? אז בשביל מה אני הולך לתיאטרון? זה תרגילים על יבש וציפייה להתגלות של הדמויות באמת. אנחנו מצפים שהם תופענה. תארו לעצמכם אחד שמשחק בתפקיד של המלט, ובסוף ההצגה ממשיך לחשוב שהוא הנסיך של דנמרק. זה בעיה, להיות או לא להיות? כל השאלה. עכשיו, השאלה, אז לעומת זה, בתרבות של הנביאים לא היה תיאטרון. למה? כי הדמויות היו באמת. כלומר, מעמד הר סיני זאת הצגת התיאטרון הטובה בעיר. כן? זאת אומרת, מה יש במעמד הר סיני? יש דמויות, אבל הן באמת. זה באמת המלט שבא. זאת אומרת שבמקום שבו לא הייתה ההתגלות, הייתה הציפייה להתגלות. וכל זמן שלא הייתה התגלות, נשארו אפיקורסים ביוון. עד שהם שמעו על נביאי ישראל. כן, מה אתה אומר?
הרב, הילד הקטן
חושב
שהוא תמיד
מאמין. אני מסכים איתך. הילדים הקטנים...
לא, אז איך הם
אפיקורסים? אני מסכים איתך. הילדים הקטנים הם בהחלט מאמינים בעבודה זרה. זאת אומרת, מה זה עבודה זרה? העבודה זרה היא על רקע של אפיקורסות. למה אני מתכוון? אני שוב אעשה ציור על הלוח ואקשה על אנשי האינטרנט. זה ציור סכמטי של העולם, הקוסמוס. הציור הזה הוא ציור סימבולי המתאר את האדם. זה אדם, נא להכיר. האדם מלא תהייה, שואל את עצמו שאלות. למי הוא יפנה? הוא יפנה לאליז. מי הם האלים? הם הכוחות שהוא מוצא בתוך הקוסמוס. בסדר? לא. הוא מוצא אותם בתוך הקוסמוס. בתוך הקוסמוס. זה כל הכל. זאת אומרת, זה גם כוחות רוחניים, הכל בתוך ההוויה. הוא לא פונה אל מי שאמר והיה העולם, מסיבה פשוטה, הוא לא מכיר אותו. זאת אומרת, העבודה זרה, היא האמונה הטבעית של האפיקורסים. זאת אומרת, הילדים הם מלאי אמונה אלילית. זה אני מסכים איתם. אבל אין שום קשר בין זה לבין דעת. למשל, הילדה שלי פעם אמרה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתקרה של הגן. יוצא לפי זה. זאת אמונה אלילית לחלוטין. ביום שבולדוזר יהרוס לה את הגן, אז האלוהים שלה יצטרך לברוח אל העצים. כן.
אבל כדי להיות אפיקורס צריך ללמוד. גם הרב פוגרדור כתב
לא.
שהיהודי הכופר ביותר הוא מאמין יותר מהגוי האפיקורס.
מה זה קשור לעניין?
שהוא מאמין, האדם היהודי הוא מאמין.
היהודי מצד נשמתו מאמין בשם, זה אני מסכים איתך. אבל מה שאתה מביא כאן על האמונה של הילדים זה משהו אוניברסלי, זה לא קשור בכלל ליהדות. כל הילדים בעולם מאמינים. במה? בעבודה זרה. בין ילדי ישראל, בין ילדי הגויים.
איך אפשר לכפור במשהו, אם לא מכירים אותה,
אפשר להיות אפיקורסים,
לא...
לא, אפיקורסות במובן הזה של אי-ידיעה. הוא לא יודע מי שאמר והיה עולם.
זה לא נקרא תינוק שנשבע, משהו
כזה? תקרא לזה תינוק שנשבע, כן. כי תינוקות של בית רבן הם לומדים תורה.
של בית רבן.
של בית רבן, לא, העולם לא מתקיים בזכות תינוקות, אלא בזכות תינוקות של בית רבן.
אבל
כי מה שהם לומדים בשמה זה תורת השם. אז זה מה שמציל אותם. טוב, אז איפה היינו? אז ויאמרו לו, ויאמרו, נחרן אנחנו. ויאמר להם. טוב, אז מה עושים במצב כזה שיש סירוב, יש אי הבנה? הידעתם את לבן בן נחור. כלומר, האם שמעתם על המשפחה של אברהם אבינו? כלומר, האם באוצר הספרים שלכם נמצא התנ"ך? על המדפים, באיזשהו מקום, בספרייה, לא יודע מה, באינטרנט, האם יש? מה? כלומר, האם עדיין יש בזיכרון שלכם ידיעה כלשהי על השושלת העברית? לא, לא סתם האדם. האדם הזה, כלומר, אותה שושלת ששמרה על הזהות המקורית של האדם. דהיינו, המשפחה של אברהם. לכן הוא הידעתם את לבן בן נחור. שאצלם זה נשמע.
למה לבן בן נחור ולא אברהם בן
נחור? כי הוא הולך לחפש שם את הניצוצות שנמצאים בבית לבן. כי, לא, אני אסביר, יותר מזה. נחור זה הקיום העברי בגלות, לפי מה שלמדנו. כן, למדנו שבתוך המשפחה של אברהם, בתוך המשפחה של תרח, יש שני כיוונים. מי שסובר שהעבריות צריכה להתקיים בארץ ישראל ומשם להשפיע על העולם, ומי שסובר שהיא צריכה להיות מפוזרת בתוך האנושות. אז כאן הוא הולך להיפגש עם היהדות הקוסמופוליטית הזאת. לכן הוא אומר, הידעתם את לבן בן נחור, ויאמרו ידענו. כן, זה נמצא. מה? זה המשפחה של תרח.
בסדר, אבל הוא עצמו דרך להכיר את לבן, שהוא לא מלך נחור, הכל מישהו יותר קודם.
לא הבנתי.
נחור.
נו.
לבן
יעקב עדיין לא מכיר. הוא יודע מזה, זה הדוד שלו. זה אח של אמא שלו, מה אתה? כן. זאת אומרת, אנחנו מכירים, שמענו על הדבר הזה. נכון. עכשיו, ויאמר להם, השלום לו. כלומר, האם מה שאתם קלטתם מהמשפחה הזאת, מהתנכיות הזאת, האם אתם קלטתם שיש שם מסר של שלום? כלומר, אתם לא רוצים להיות אחים, אבל שמעתם על זה? על השלום? היום הוא שלום. כן, שמענו על זה. מכאן ואילך, יש אפשרות, יש תקווה, שמן התרבות של חרן יצא משהו. הוא הולך ללקט את ניצוץ הקודש שעדיין נמצא שם. מובן? והנה, הנה הניצוץ מגיע. רחל ביתו. בא עם הצום. מה? כן, בדיוק. מה, רחל זה לא סתם. ורחל ביתו בא עם הצום. הנה, אתה רואה? אתה חיפשת? הנה, יש אפשרות עכשיו להקים את עם ישראל. צריך להבין שהמעמד הזה הוא מעמד מיוחד. הוא המעמד שבו נוצרה האומה. זה פה. כן, מה אתה אומר? נכון, כלומר, הוא אומר, אי אפשר לשכנע אותם, אז אני את כל העבודה עכשיו אעשה בתוך המעבדה הפנימית של האומה, ואחר כך האנושות תצטרף. כן, זאת אומרת, זה בעצם מה שעם ישראל עושה במשך אלפי שנים. אנחנו עושים עבודה פנימית בתוך המפעל שלנו, ואנחנו שם חוזרים על כל הפשלות של האנושות ומתקנים אותה. ואז בונים את הדגם עבור האנושות. בסדר? כן, כן, זה, קלטנו שיש את זה שם. כלומר, זה סימן שאותו חלק של המשפחה שנמצא שם, הוא ראוי להיות בונה יסוד השלום. הם מודעים לכך. ולכן יעקב ממשיך שם, כי יש לו תקווה, משם אפשר לבנות את השלום. מובן? עם הצום. מה? עם הנשמות, כמובן. עם הנהיגה, היא רואה. זה הכוון. כן.
שלום זה לא צד החזק שלו, שלום
ויושר
והגינות,
למה שלום זה לא צד חזק? יושר והגינות אני מסכים שזה לא הצד החזק, אבל למה שלום לא?
אני חושב ששלום זה שלמות, זאת אומרת שמסודר
וכל מתוקן בכל הדברים. כן, אבל לא ראינו שיש לו בעיה עם השלום. כלומר, עד רבה, הוא נותן את הבת שלו ליעקב. הוא רמאי, אבל הוא נותן את הבת שלו ליעקב. האמת והשלום, זה לא אותו דבר. יש אמת, יש שלום, זה שני דבר שלום. מתחברים, אבל זה לא אותו דבר. אם אתה אומר ששני דברים מתחברים, סימן שהוא לא אותו דבר.
כן, אבל איך שקר מתחבר?
שקר עם אמת לא, אבל שלום עם אמת כן.
אבל הוא שקר.
מה? אבל אני אומר לך ששקר ושלום לא מתחברים, אני מכיר דווקא. כן. ויומר. זה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. ויומר. טוב, זה אני רואה שכבר מאוחר. גמרנו את השיעור. טוב, נמשיך בעזרת השם פעם הבאה.